לקחת אותו מספיק זמן בשביל לתת לו שיקוי, לתת לו לפתוח את הפה. אנחנו אומרים בתפילה של ימים ונוראים, נכון? מה אנחנו אומרים? אני צריך להיזכר מה אנחנו אומרים. תן כבוד לעמך, תהיה יראיך, תקווה טובה דורשך, דורשך ופתחון פה למאכלים לך. ככה מבקשים שאלוקים ייתן פתחון פה למאכלים לך. מה זה פתחון פה? שהוא ייתן למייחלים, מייחלים זה אלה שמתגעגעים לאלוקים, הוא ייתן להם לפתוח את הפה. מישהו מפריע להם לפתוח את הפה? מה הכוונה פתחון פה? הכוונה שאין להם עמדה, אין להם עמדה. שאף אחד לא מתייחס ברצינות, אף אחד לא מעלה בדעתו שיש להם מה לספר, שיש להם מה למכור. יש פסוק שאומר, מי בז ליום קטנות? מי בז ליום קטנות? אז הגמרא אומרת, מי גרם לשולחנם של צדיקים שהתבזבז לעתיד לבוא? בסדר? שלושה שכבות. שכבה הראשונה פסוק, מי בז ליום קטנות? השכבה השנייה הגמרא אומרת, מי גרם לשולחנם של צדיקים שהתבזבז לעתיד לבוא? שולחנם זה לא כמו פה. שולחן זה פעם העמדה, שולחני זה בנקאי, אתם מכירות קצת? לשון המשנה? חופן הרב ציודה ככה היה מסביר את המשנה. מי גרם לזה שהעמדה הפוליטית, שולחן זה עמדה פוליטית, עמדה ציבורית, עמדת כוח. מי גרם לזה שצדיקים יראו לעתיד לבוא בצורה מבוזבזת? מבוזבזת זה מבוזה. איך זה יכול להיות, בעברית שלנו, שמי שמאמין בראשית צמיחת גאולתנו מתנדנד על גבול אחוז החסימה? זה משהו שבלתי ניתן לסבול אותו. שאנשים בעם ישראל נותנים סיכוי ורואים כמייצגים כל מיני שיטות ודרכים מבולבלות וחלקיות, ואת הדרך שאמורה לבטא את דרכם של צדיקים דווקא זה מבוזבז. זאת אומרת שהם צדיקים, הגמרא קוראת להם צדיקים. זה לא כאלה שעושים את עצמם צדיקים. הם צדיקים באמת, אבל לעתיד לבוא, ככה אומרת הגמרא, ככה הרב ציודה הבין את הגמרא, שבראשית צמיחת גאולתנו, אז לא מספיק שצדיק לא מדבר לשון הרע, ולא מספיק שאוכל כשר, ולא מספיק שמתלבשים צנוע, ומחמירים בהלכות שבת, עוד הרבה רשימה ארוכה. עניינם ותפקידם של צדיקים זה להיות ריאליים, מציאותיים, תופסים אחריות, קוראים את המפה, מזהים את הבעיות הפוליטיות, הכלכליות, הדמוגרפיות, הביטחוניות, כל זה לעתיד לבוא הוא חלק מתיקון עולם מלכות שדי. זה לא גם וגם, לא בכיוון של גם וגם. זה מה שנדרש מצדיקים לעתיד לבוא, זה להיות פורצי דרך לא רק בתחום הקדושתי. הקדושה צריכה לצאת מדי אדמותיה, ושיהיה לה פתחון פה, קצת נסחפתי, אבל פתחון פה, פתחון פה זה לא שהם לא פותחים את הפה, אלא מי, את מי זה מעניין? זה לא נשמע ריאלי, זה לא נשמע רציני. מה שהחבר כבר הצליח לייצר אצל הכוזרי. הכוזרי אומר לו, בסדר, אני סופר אותך. דבר כאוות נפשך, אני נותן לך לפתוח את הפה. נכון, לפעמים שתי בנות מתווכחות? זאת אומרת, את לא נותנת לי לפתוח את הפה. אני לא תופס לך את הפה ככה בכוח. אני לא פותחת את האוזניים שלה, את הלב שלה. אז הכוזרי מוכן שנפתח את הפה, שהחבר יפתח את הפה. דבר כאוות נפשך. ופה יש איזה מעבר מאוד מאוד קצר על סולם התפתחות שכולנו מכירים אותו, דומם צומח חיים מדבר, נכון? אומר את זה בשפה שלו. הלא תודה, כולם ברור, כי העניין הטבעי, עניין, כשהוא מדבר את המילה עניין, הוא מתכוון לכוח חיים, בסדר? נפש נקרא לזה ככה. העניין הטבעי, הנפש הטבעית, הרמה הראשונה ביותר של חיות, שממנו מתחייבים, מהי בונה? יש דומם, דומם זה בלי עניין. דומם אין בו כוח חיים. דומם שמצטרף אליו כוח חיים המינימלי, הוא קורא לכוח חיים מינימלי טבעי. מה מחייבת? מה יוצא ממנו? לקיחת מזון, הגידול, ההולדה. הם וכוחותיהם וכל תנאיהם התייחדו בו הצמחים ובעלי החיים, לא האדמה והאבנים המחצבים והיסודות. זאת הדומם. הדומם יכול להיות במגוון רחב מאוד של תצורות. אדמה, אבנים, מחצבים ויסודות, אבל הוא לא צומח, הוא לא יונק מזון, הוא לא מתרבה. נכון, תקרא את רום פירוט, הוא לא באמת. הלאה, קומה הבאה, עניין נפשי. עניין נפשי זה קומת החיים, עוצמת החיים שמייחדת את בעלי החיים מעבר לצומח. היה הנפשי ממנו מתחייבים תנועות, רצונות ומידות, תכונות, תחושים, חיצונים, פנימיים, כיוצא בהם, התייחדו כל בעלי החיים, אף זאת אין לדחות. נכון, גם זה ברור. אמר רק הוא זה רפוס עשו לדחות. ואילו האדם מתייחד מכל בעלי החיים בעניין השכלי שממנו מתחייבו, אל תהפכו. לא, אל תהפכו. תישארו שם. כן, אני פותח סוגריים קטנות. תגידו אתם לבד מה נתחייב בעניין השכלי. העניין השכלי זה הכוח החיים המייחד את האדם מעבר לבעלי החיים. אז מה מתאים שהוא יכתוב בעמוד הבא? סתם במקרה זה יוצא בסוף עמוד, אז תנסו לכתוב לבד את העמוד הבא. מה לפי דעתכם אמור להיות בעמוד הבא? אתם לא רואות איזה פער בין בני האדם לבעלי חיים? בעלי חיים לא עייפים בשיעור הראשון אחרי הפסקת צהריים? נו, תשקיעו קצת. כן, יפה, עוד רעיונות. מה זה? שמה? במה האדם מתייחד מכל בעלי החיים? הצומח מתייחד מהאבנים בזה שהוא צומח, אבנים לא צומחות. בעלי החיים הולכים, צומח לא הולך, למשל. בן אדם מתייחד מכל בעלי החיים בזה שהוא חושב. חושב, דיבור. ומה? בטון? למה אתה אומר את רצון? בעלי החיים לא רוצים? חתול לא רוצה לאכול עכבר? טוב, זה מעניין שאמרת. אמר דבר עמוק, אני חושב. אני הפתעת אותי קצת, אבל... זה אולי. אולי. נראה שבעלי החיים מאוד רוצים, נכון? בעניין השכלי, יין שכלי זה כוח חיים שכלי. יש בו שכל, מה יש בשכל? לחשוב, לחשוב זה שכל, מה זה שכל? איפה זה בא לידי ביטוי? פרטים. במה האדם שונה מהחיה?
חיה.
ומה?
חיה עושה לפי אינסטינקטים של האדם.
ואדם?
ואדם חושב
את מה שהוא עושה. במה זה בא לידי ביטוי זה שהוא חושב? חוקר, לומד. במדע, באומנות, בתרבות, נכון? בטכנולוגיה, לא קשה מדי. אז תהפכו את העמוד. שאמרנו, התחייבו. תיקון המידות. ואחרי זה תיקון ימי הבית, ואחר כך תיקון המדינה. וככה קמה אומנות הנהגת המדינה, ואיתה חוקים הנותנים במדינה. תראו, לפי הסדר, צריך להמשיך עכשיו לפסקה הבאה. אנחנו עסוקים בכוחות חיים. הדוגמה הזאת הפתיעה אותי, הפתיעה גם אתכם, אני חושב את התשובות שלכם. כי מה מותר האדם על הבהמה? תיקון המידות. למה תיקון המידות? זה מכל הדברים שאמרנו, חושב, חוקר. יש רשימה ארוכה של הפערים בין בעלי החיים לבין בני אדם. מדבר. למה זה תיקון המידות? תיקון המידות זה הדבר הכי הכי מהותי, נכון? כי אני פותח פה קצת סוגריים, אבל בכל אופן בואו נתייחס לתיקון המידות. כי אני לא יודע למה אמרת שאין בעלי חיים רצון. למה אמרת שאין בעלי חיים רצון? הוא לא רוצה לאכול את העכבר? אז הוא רוצה לאכול בעכבר. הצורך הבסיסי שלך זה להיות נביאה. אז את רוצה להיות נביאה. למה את חושבת שבעלי חיים אין רצון? תפרטי יותר. כי אין להם רצון. זה ברור שאת צודקת להם רצון. החתול לא רוצה לאכול עכבר. מה זה בכלל רצון? כמו שאת לא רוצה לאכול ארטיק. ברור שאת לא רוצה לאכול ארטיק. עכשיו את באמת לא רוצה לאכול ארטיק. את גם לא רוצה לשתות תה, תודה רבה. למי שהכינה. אבל אנחנו לא רוצים לשתות תה, אנחנו לא רוצים, החתולים לא רוצים לאכול עכבר. הם מתאבים לאכול עכבר. ויש פער אינסופי בין שתי המילים האלה, נכון? בין מה אני רוצה לבין מה אני מתאבה. מישהו שהרבה פעמים אומר, אני רוצה לישון. לא מה פשוט רוצה לישון. איך את יודעת מתי את רוצה ומתי את לא רוצה? אני רוצה לישון. את מה זה לא רוצה לישון? את אחד שמחר את קמה ב-5 בבוקר. את מה זה רוצה לקום ב-5 בבוקר? ויכול להיות שלא תקום ב-5 בבוקר. למה? כי לא תרצי לקום ב-5 בבוקר, נכון? כי מגיע 5 בבוקר ואת אומרת, אני רוצה לישון. אז תחליטי, את רוצה לקום או את רוצה לישון. את קרועה, יש לך פיצול אישיות. נשך רצונות סותרים? לא. איך יודעים מה זה רצון ומה זה לא רצון? רצון זה חופש. ושאר הדברים זה לא חופש. שאר הדברים אולי את מרגישה שאת רוצה, אבל את ממש לא רוצה. יש דברים שאת נשלטת על ידם, את שפחה שלהם, את כנועה אליהם. את אולי חובה כאילו את רוצה, אז את לא רוצה. מסממים אותנו, מאפנטים אותנו, מפעילים עלינו אין סוף מערכות לחצים, ובסוף, למרבה התדהמה, עוד אנחנו אומרים, אנחנו רוצים, נכון? אם בועטים כדור לצד ההוא, ותשאלו אותו מה רוצה, שאלו אותו, נשאלתי אותו הרבה פעמים, והוא אמר, מה זה מתחשק לי לעוף לשם? זה בדיוק מה שמתאים לי. ואם מישהו משם בועט אותו לפה, אז אומר, איזה כיף לי לעוף לפה. אז לא כיף לו לעוף, בועטים בו. אחרי שבועטים בנו, אז הדבר הכי קל לעשות זה לשתף פעולה עם הביתה. להיכנע, להרים ידיים. להגיד, אני לא רוצה, הכדור לא רוצה, זה אני רוצה. רק אני מפעיל עליו לחצים, אני מפעיל עליו מניפולציות, ועד כדי כך שהוא לא רק עושה מה שאני אומר, אלא הוא גם אומר שהוא רוצה. טוב, כדור אין לו שכל, אבל הרבה יותר נעים לדבר על כדור, כי זה פחות עצוב. אבל אנחנו מונעים בידי כל כך הרבה מערכות לחצים, שקובעות לנו, קובעות לנו מה יפה בינינו, מה אנחנו רוצים, מה כדאי, ואם פעם אחת אנחנו רוצים משהו, איך את יודעת מה את רוצה? הכלל הוא מתי את מסכימה להכאיב לעצמך, מתי את מסכימה לסבול, מתי את מסכימה לישון פחות, לאכול פחות, לקחת סיכונים, שתפגעי חס וחלילה, שיעליבו אותך וילעגו לך, זה ביטוי לרצון, רצון זה החירות שלנו. אצל בעלי חיים אין רצון. אם אריה רוצה לטרוף, אז וואו, איזה אנרגיה הוא משקיע, אינסופית, הוא יוצא במסע צייד, הוא מגיע למהירויות של 90 כמה שהוא רודף אחרי הזה בו, אז מאוד, הוא לא רוצה. הוא כפוי על ידי ההורמונים שלו, על ידי חילוף החומרים שבו, על ידי ה-DNA שלו, ללעוס חלבונים, הוא כפוי על זה. והרבה פעמים שאני אומר, אני רוצה. אין שום קשר בין מה שאני אומר לבין מה שאני רוצה. אנחנו למדנו פעם על הרצון, במידות הראייה, זוכרות משפט כזה? יש פה מידות הראייה? אז זה מאוד קצר, אז אני לא צריך לתאר את זה, תודה רבה. עוד לא? אז במידות הראייה, בפסקה רצון, הרב כותב ככה, זה הפסקה קטנה, אבל אולי כדאי. נראה לי שכדאי. אז הרב כותב ככה, רצון. בסדר, המשפט הוא כזה. צריך שיתגדל הרצון בכלל בכוחו השלם, ואחר כך מפתחים אותו בקודש. עוד פעם, נראה אותו כל כך הרבה רעמיד. צריך, מה צריך שיתגדל הרצון בכלל? תדע לכם לכתוב, כי נלמד את המשפט הזה בעניין. צריך שיתגדל הרצון בכלל בכוחו השלם. צריך שיתגדל הרצון בכלל בכוחו השלם, ואחר כך מפתחים אותו בקודש. תחילת משפט, אבל נעצור פה. זה שליש משפט. משפט קצר יצא לרב זצ"ל פה. גם בתור שליש משפט זה קצר. עוד פעם אחרונה מתיים, צריך שיתגדל הרצון בכלל בכוחו השלם ואחר כך מפתחים אותו בקודש. אז מה הרב כותב פה? מה הרב כותב פה? מה צריך לעשות? צריך שיתגדל הרצון בכלל בכוחו השלם ואחר כך מפתחים אותו בקודש. הרב מתייחס לרצון והרב אומר שיש פה שני שלבים. קודם לפתח אותו בכלל, לגדל אותו בכלל בכוחו השלם ואחר כך, הדגש הוא שזה רק אחר כך. מפתחים אותו בקודש. מה הכוונה? הכוונה היא גם אנחנו כמחנכים, כהורים ביחס לאחרים וגם כלפי עצמנו. אם אנחנו רוצים שיהיו לנו רצונות, כדאי שיהיו לנו רצונות. איך אנחנו יודעים בכלל אם יש לנו רצונות? אתם יודעים, מי שנולד בבית ימני, אז בדרך כלל הוא ימני. מי שנולד בבית שמאלני, הוא בדרך כלל שמאלני. מי שנולד בפקיסטן, תאמינו או לא, הוא רוצה להיות פקיסטני. ומי שנולד בשוויץ, אין לי מושג למה, הוא בוחר להיות שוויצרי, נכון? לא, הוא לא בוחר. הוא כפוף לכל מיני מערכות שמאמיסות עליו ולא מותירות לו בחירה חופשית בכלל. ואני לא אומר, לא, לא, אולי באמת הכי מתאים לו להיות פקיסטני, אבל ספק גדול כמה זה בא מבחירה. זאת אומרת, כמה הוא היה פתוח, כמה הוא בירר, כמה הוא למד את זה, כמה הוא העמיק בזה. וכמה זה ככה. הוא יהיה לפי הכיוון שיבעטו בו לשם הוא יעוף. אז אם אנחנו רוצים שיהיה לנו רצון, אם אנחנו רוצים שהילדים שלנו ירצו, זה לא כל כך בטוח שאנחנו רוצים שהילדים שלנו ירצו. את בטוחה שאת רוצה שהילדים שלך ירצו? למה זה סימן שאלה בכלל? כי הרבה יותר כדאי שהם יעשו מה שאת רוצה, לא? יש כל מיני אמהות שככה חושבות. למה לך להסתבך עם מה שהילדים שלך רוצים? לכי תדעי מה הם רוצים. נכון? אתם רוצות שעם ישראל ירצה? אולי עדיף לי שעם ישראל ירצה את מה שאני רוצה. אני רוצה דברים מאוד טובים, אז אולי כדאי שהשם יעשה ניס וכולם יעשו מה שאני רוצה. יכול להיות, אבל ברוך השם, השם לא עושה את הניסים האלה, והשם רוצה שנרצה. אחד הביטויים הכי עליונים של צלם אלוקים, עם אלה שהעניין השכלי, אולי לזה התכוונת, זה הרצון. הרצון זה היכולת להשתנות. התאוות זה חוסר היכולת להשתנות. התאוות, היצרים, הדחפים, זה שיעבוד, זה עבדות, זה אני לא יכולה להשתנות. אני מתה להיות רופאה. אולי את מתה להיות רופאה. אולי הדבר האחרון בחיים שמתאים לך זה להיות רופאה. אז למה את מתה להיות רופאה? יש פה איזו דוגמה שיושבת על מישהי, אני אעביר. אני מתה להיות מתאגרפת. בסדר? אף אחד פה לא בכיוון? אז היא מתה להיות מתאגרפת. היא מתה. מה זה מתה לחטוף אגרופים בלי סוף? אז למה היא מתה להיות... אתם יודעות, למשל, פסיכומטרי. לפי מה נקבע גובה הפסיכומטרי שאת צריכה כדי להתקבל למקצוע שאת רוצה? לפי מה? באופן מפתיע, לפי הביקוש, כן. באופן מפתיע, הרבה מאוד רוצים להיות פסיכולוגים. מה עוד? רופאים. מה עוד? את יודעת למשל שפיזיקה זה מקצוע הרבה יותר קשה מרפואה. פיזיקה זה מקצוע ממש קשה. אבל אין סיכוי שלא יקבלו אותך לפיזיקה. גם אם תכתבי את כל התשובות הנכונות בפסיכומטרי, בנות עוד מילא, בנים בטוח יקבלו, כי כמעט אין בנים שם. אז למה יקבלו אותם? הרי זה מאוד קשה, כי זה לא קשור לקשה ולא קשה, זה קשור למה? לביקוש, כמו שאמרתי. ומעניין שמשום מה רוב האנשים רוצים, מה זה רוצים? ללכת למקצועות שמה? שיש בהם משכורת גבוהה יחסית, ושיש להם יוקרה ויש להם כבוד. מה הקשר בין זה לבין מה? לבין מה מתאים לי, מה נכון לי, מה אמיתי לי, מה ישמח אותי, למה נולדתי, מה יביא אותי לידי ביטוי. אז יכול להיות שזה לא יוקרתי. מה זה יוקרתי? יוקרתי זה המילה יוקרה היא מילה שהמשמעות שלי היא מה? כניעה, עבדות, נכון? מה זה יוקרתי? יוקרתי זה מה אחרים יחשבו עליי. אם אני מונע מיוקרה, זאת אומרת ששיקול הדעת שלי זה מה אחרים יחשבו עליי. זאת אומרת שאני מה? אני נשלט. אני נשלט על ידי דעת הקהל. דעת הקהל קבע שהמקצוע הזה יוקרתי, ולכן אני מה זה רוצה? יש יחידות בצבא שכולם רוצים. מה זה קשור? מה זה שייך? לא, אז הם יחידות יוקרתיות, יחידות לא יוקרתיות. והאדם בכלל לא רלוונטי אם הוא ביחידה יוקרתית או יחידה לא יוקרתית, אם הוא עובד מקצוע יוקרתי או לא יוקרתי. רלוונטי אם הוא חי ושמח, מתעורר בוקר בשמחה, לא בגלל שהשכנים שלו אומרים, וואו, איזה יוקרתי הוא, אלא בגלל ש... כיף לו ונעים לו והעבודה שלו מדברת אליו ונוגעת בדיוק בתחומי נפשו. אתם יודעות שהיום פסיכולוגיה למשל, יש איזה כשל מובנה בין הדרישות לפסיכולוגיה ומקצוע פסיכולוגיה. היום כדי ללמוד פסיכולוגיה, אז זה לא רק תואר ראשון קשה, אלא כדי להיות פסיכולוג זה תואר שני, ותואר שני צריך ממוצע של 95, וגם אחרי זה יש מעט מאוד מקומות לתואר שני ויש תחרות מאוד מאוד קשה. אז כדי להגיע ממוצע של 95 צריך אדם שיהיה מה? חדור מטרה, אדם שאיפה לפרפקציוניזם, אמרתי את זה בצורה מושלמת, אולי פחות או יותר, פרפקציוניזם, והוא עם יכולת לימוד גבוהה, והוא עם שליטה עצמית, הוא יודע לתבוע מעצמו, לדרוש מעצמו, וחוץ מזה תחרותיות מטורפת יש. ככה אומרים שבחלק מהפקולטות לפסיכולוגיה אין חברים. לא שלא נותנים אחד לשני את המחברות, אלא מחברות נעלמות שם לפעמים. כמו לא אצלנו, באוניברסיטת הנג'ח בשכם אולי, אבל אני שמעתי שגם בעוד כמה אוניברסיטאות. אז יוצא שמי שמצליח להיות פסיכולוג, בחלק מהמקרים, איזה כישורי נפש צריך פסיכולוג בדרך כלל? הקשבה, סבלנות, עדינות, קבלה, אכלה. הוא צריך להיפגש עם כל מיני מצבים קטסטרופליים וזוועתיים, ולתת להם מקום, ולגלות כלפיו סימפתיה, ולא למדוד לפי תוצאות, ולא לעשות שוואות לאחרים. הפער בין מבנה הנפש הנדרש, באופן פשוט, לפסיכולוג, לבין מה היום המערכת דורשת, הוא חסר כל קשר. אבל מה? אבל אף אחד לא חושב על מה צריך ומה נכון. לא הולכים לפסיכולוגיה מי שמתאים פסיכולוגיה, זה מקצוע יוקרתי. אז אנשים רצים אליו, הם מרגישים שהם בני חורין, למרות שיכול להיות שהם עבדים נרצעים. עבדי הזמן, עבדי עבדים הם כמו שאמר משורק, עבד השם ועבדו חופשי. אז, אז מה, מתי אני רוצה משהו, מתי אני לא רוצה משהו, זה משהו, זה, זה סוגיה מאוד מאוד לא פשוטה. עכשיו, אנחנו רוצים שהילדים שלנו ירצו? זו שאלה. הרב מאוד רוצה שהילדים שלנו ירצו. איך מחנכים ילדים לרצון? איך? מה עושים? את רוצה שהילדה שלך תדע לנגן בכינור. בסדר? תשמיעי לה הרבה שירים יפים, תספרי לה סיפורים, תבטיחי לה הבטחות, תרשמי אותה לחוגים, תעודדי אותה. תדחפי אותה, תעזרי לה, תקום איתה בבוקר מוקדם כשתנגן. בסוף אולי תהיה לך מנגנת. אולי כן, אולי לא. מה אני עושה כדי שהילד שלי או הילדה שלי ירצו? מה אני עושה? איך מגדלים רצון? מה כתוב לכם בפסקה? צריך שיתגדל הרצון בכלל בכוחו השלם. אז מה עושים בשביל שיתגדל הרצון בכלל בכוחו השלם? מה עושים? איך מגדלים רצון? אתם יודעות איך מגדלים רצון? כמו שמגדלים כל דבר אחר. איך מגדלים ציפורניים? איך מגדלים חסה? איך מגדלים שערות? איך מגדלים גזר? איך מגדלים? מפסיקים להפריע. אנחנו לא יודעים לגדל כלום. זה רק אלוסקים עושה, זה גדל לבד. אנחנו לא יודעים לגדל גזר, לא יודעים לגדל חסה. אנחנו יודעים שאם שמים זרעים של גזר באדמה, בתנאים מסוימים משקיעים, אז מתפתח פה איזה תהליך מאוד מורכב, אלוקי עמוק, שמצמיח את הגזר. אותו דבר יש זרעים של רצונות שיוצאים. כמו שפתאום יוצאת לי פה שערה. לי כבר לא כל כך יוצאת, אבל לפעמים יוצאת פתאום שערה, יוצאת פתאום ציפורניים גדלות. זה תהליכים טבעיים, זה גדל. אם רוצים שזה יגדל, מה עושים? מפסיקים לכסח אותם, נכון? מפסיקים מזה עם פרוצת ציפורניים עוקרות, תפסיקי לגזוז אותם כל הזמן, ויש סיכוי. יום אחד לגדול. בניגוד לציפורניים, שמגלות עקשנות רבה, ואת יכולה לגזור אותם 70 שנה, הם ימשיכו לצמוח. רצונות זה לא ככה. אם יש לך מקסחת רצונות טובה, וכל רצון, ז'ינג, 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 הורגים אותו כשהוא קרן, בסוף, אתם יודעות מה זה? הצבו נסאי, שמעתם איזה פעם? זה משהו מאוד חמוד, זה שיטת גידול יפני, שמייצרת לכם עצי פרי בתוך הצית, את שמה על השולחן עץ תפוזים כזה קטן חמוד, עם תפוזים, עץ זית כזה קטן, נראה כמו עץ זית גדול, ובכזה גודל. על הצית, אתם לא מכירות? זה מה זה חמוד, איך מייצרים עצים כאלה? בשיטה הזאת, גוזמים אותם בלי ערף. כל יום גוזמים אותם כמה פעמים. עץ זית מנסה לגדול, בסוף משתכנע. ואז מה קורה לו? הוא נהיה כזה קטן, כזה חמוד, כזה קישוט על השולחן, כזה יפה. אז יש כאלה שרוצים לגדל ככה ילדים. כל פעם שהילדים רוצים משהו, יש להם מקסחת רצונות, קוצים, 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 קוצים. גורמים את הרצונות, בסוף גדלים עצי בונסאי, ילדי בונסאי כאלה. חמודים! משלבים ידיים כל הזמן. מסדרים את החדר, מתנהגים יפה לאח שלהם, שוטפים כלים בשפה ארוחה. עושים מה שאבא ואמא רצו, שזה נורא יפה. אבל זה לא התפקיד שלנו, התפקיד שלנו זה שהם יעשו מה ש... נכון. התפקיד שהם יעשו מה שאלוקים רוצה, אבל איך הם ידעו? איך עושים את מה שאלוקים רוצה? אפשר להתכופף לרצון האלוקי ואפשר לעשות משהו הרבה יותר גדול, אפשר לרצות את הרצון האלוקי. איך אנחנו יכולים לפתח רצון? אומר הרב, זה משפט מפחיד, נועז, בכלל לא פשוט, או סופר מסובכת לפי הדרכה של הרב. אומר הרב, תנו לו למען השם, מה? לילד שלכם, או לילדת שלכם, תנו לה לרצות. תנו להם לרצות. צריך שיתגדל הרצון בכלל בכוחה השלם. בסדר, אני מוכן שהילדה שלי תרצה. מה היא תרצה? לשטוף כלים. אני מוכן שהיא תרצה, אני מרשה לך לרצות לשטוף כלים, בסדר? אני מרצה לך לרצות לעזור לסבתא, אני מרשה לך. לא, לא, זה לא עובד, למה? כי לא מדברים על הגידול הרצון שלך. מדברים על הגידול הרצון שלה. אני מוכן שהיא תרצה דברים קדושים. לא, לא, זה לא מה שהרב אומר. אני יכול לכתוב ספר אחר. אם את רוצה לקרוא את הרב קוק, אז הוא אומר ככה, צריך שיתגדל הרצון בכלל בכוח השם, ואחר כך, רק אחר כך, מה עושים אחר כך? מפתחים אותו בקודש. אם את רוצה, אנשים, ילדים שרוצים, תלמידים שרוצים, דור שרוצה, אומר הרב, תרשו להם לרצות. מה הילד רוצה? אתם יודעות מה הילד רוצה? מה הילד רוצה? ילד רוצה דברים ילדותיים. מה אתם חושבים? אני מבדיל, לא פינוקים. אם הוא רוצה גלידה, הוא לא רוצה גלידה. צריך לדייק, נכון? הוא מתאווה לגלידה. לקנות לו את הגלידה? אפשר לקנות לו את הגלידה. כדאי לפנק ילדים, כדאי לפנק אותם במידע. זה לא קשור לפסקה הזאת. הפסקה הזאת זה מה שהוא רוצה. איך אנחנו יודעים שהילד רוצה משהו? שמה? שהוא מוכן לסבול בשביל זה. הוא מוכן להשקיע בשביל זה. הוא לא אומר תנו לי, הוא אומר אני נותן. אז אם ילד קטן רוצה, תנו לו לרצות. מה הוא רוצה? בואו נחשוב מה ילד קטן רוצה. הוא רוצה שטויות, מה הוא רוצה? ילד בן שלוש, ילדה בת שלוש רוצה לשטוף כלים. ראיתם פעם את זה? איך זה נראה? זה לא יודע איך זה גנר. קודם כל זה שלולית ענקית מסביב. הכל רטוב. הכלים מלוכלכים. מה יודע כבר לשטוף, נכון? אם זה כוסות זכוכית, כנראה שתיחתך. בלגן, המון זמן, אחרי צריך לנקות את המטבח, וואלה, נו, תני לי חמודה לשטוף כלים, כשתהיה גדולה תשטפי, נכון? אז חסך לעצמך הרבה זמן, אבל סוף סוף היא רצתה משהו. סוף סוף במקום לשכב במיטה או לשחק, היא אמרה, אני רוצה לעזור לאמא. אז זה מסובך רצון של ילדים. יש ילד שרוצה לבנות מחנה. אז הם רוצים בדרך כלל דברים ילדותיים. בקיצור, הם לא רוצים דברים גדולים. יש להם רעיונות הרבה פעמים טיפשיים. פעם, לפני הרבה שנים, היינו זוג צעיר, והתארחנו אצל תלמיד חכם מאוד מאוד גדול. והיה לו ילד קטן שאכל סלק, וכל האזור היה נראה כמו מכרה סלק. הבגדים של השולחן, אני ישבתי בזמחק 2 מטר, הכל ארוחה הייתי מפוחד כזה שזה ישפריץ גם אליי. וזה גם לא היה אסתטי ולא סימפטי כל כך, השפע הזה. הוא נראה בכלל כמו איזה מין מפלצת. אז אמרנו, בסוף אמרנו, מה הקטע? וזה מה שהיא אמרה האישה, זאת אישה גדולה, היא אמרה, הוא רוצה ללמוד לאכול לבד. היא יכולה להגיד לו לא. זה יחסוך לי הרבה בלגן ותינופת, גם היא לא נהנית כל כך מהאווירה מסביב. אבל הוא רוצה להיות גדול. הוא רוצה להיות גדול, הוא עושה את זה בצורה תינוקית וילדותית וקטנה. הילד רוצה, מה הילדה רוצה? היא רוצה. היא רוצה לבשל עוגה, מה העוגה? מה יהיה חמודה? בואי, תני לאימא, אני אתן לך לשפוך את הסוכר לתוך הבצק. יצלח, ילד רוצה. הוא רוצה דברים ילדותיים, הוא רוצה דברים טיפשיים, הוא רוצה דברים שמבזבזים את הזמן. למי יש כוח לזה? למה בכלל אנחנו רוצים שילדים ירצו? לא הרבה יותר טוב שהם יקשיבו לנו, לא הרבה יותר כדאי. העולם הדתי הוא לא עולם שמפתח יותר מדי רצונות. העולם החרדי, תסלחו לי על ההכללה, הוא נלחם ברצונות. לא רוצים שתרצו. רוצים שתקשיבו לגדולי הדור, לפוסקים, לאבא, לאימא. נכון? כי כל הדברים, כיבוד אביהם, זה לא כיבוד אביהם. מה? רוצה, לא רוצה, את חייבת לעשות מה שאומרים. יש כאלה שנופפים בזה הרבה. וזה לא כך מדויק הלכתית, או בכלל לא מדויק הלכתית, אבל זה, חוץ מלרצות, גם מצוות כיבוד אביהם, כדאי מאוד שילד ירצה לקיים מצוות כיבוד אביהם, ולא יהיה מחויב. אז מבחן התוצאה הוא איך אני מתנהג, זה מבחן תוצאה שאני יכול להתנהג מאוד יפה. אבל יכול להיות שיש פה מומיות כאלה, שמתנהגות יפה, אבל הם לא רוצים. הילפנו אותם, כפינו עליהם, שללו, עשים מהם עצי בונסאי כאלה. הם מתנהגים יפה, הם לא שולחים ענפים לצדים הלא נכונים, הם לא משמיעים רעש, הם מקבלים תעודות הצטיינות, אבל הם לא רוצים. והמפגש הכי גדול עם אלוקים הוא ברצון. אז הרב אומר, לא להרשות לילד לרצות רק שהוא רוצה את מה שאני רוצה. לא, רק אחר כך מפתחים את הילד, ילדה, מגיעה לגן וחברה שלו אוהבי הסנדוויץ'. אז היא אומרת לה, אני אביא לך את הסנדוויץ' שלי. נכון? אז מה הגננת תגיד? לגננת יש קצת שכל, היא תגיד, מה פתאום? יש לנו פה לחם עם שוקולד, זה בדרך כלל, נכון? אז יש לחם עם שוקולד, מה פתאום תביא את הסנדוויץ' שלך, נכון? וזה זוועה, אני חושב. משום שילדה בת 4 שמביאה לחברה שלה את הסנדוויץ' שלה, מה זה הסנדוויץ' שלה מבחינתה? זה כל עולמה. ילדה בת 4, פתאום, זה לא חייב להיות, אבל פתאום אומרת, אני מוכנה להיות רעבה. אלא אם כן היא שונאת את הסמת של המכינה עליו, ואז כל הסיפור שלי לא רלוונטי. אבל אם היא כן אוהבת, ופתאום יש חמלה בליבה, אז זה שקול לאדם בוגר שיש לו מיליון שקל בחשבון בנק, והוא מעביר את הכל לחבר שלו, כי הוא מסכן. יש איזה דחף של רצון להטיב אדיר, דחף אדיר של רצון להטיב, שצריך לתת לו, צריך לתת לו לחיות, צריך לתת לו להתבטא. אני חושב שהרבה יותר נכון זה שהיא תיתן את הסמת, ואחרי זה ניתן לה. לחם עם שוקולד. אז בסדר, אז היא תהיה רעבה קצת, לא תהיה רעבה קצת. זו הזדמנות לרצון. הזדמנות לרצון, לרצות, לרצות. בעלי חיים לא רוצים. בעלי חיים לא רוצים כלום. הם מודעים, מונעים, מתחפים. איך אמרת? הם לא השתנו. הם רצים הרבה יותר מהר ממני. נמר או פנתר רץ יותר מהר מרוב הבנות פה במדרשה, נכון? אבל הוא לא יכול להתאמן על זה. הוא לא יכול לשפר את הריצה. הוא לא יכול להגיד אני רוצה, למה? זה מה יש. הוא נולד עם שלם מסוים, עם מבנה שרירים מסוים, עם מישות מסוים, זה מה יש. עובד, לא עובד, זה מה הוא. אצלנו זה פער אדיר של איך אנחנו רוצים. יש בעלי חיים שיש להם כל מיני תכונות, הם לא משתנים, הם לעולם לא ישתנו. גם האבולוציה היא לא עובדת על בסיס מה? החלטה להשתנות. זה מוטציות, זה מקרי. במקרה נולד מישהו עם זנב יותר ארוך, ואם יש איזה יתרון, זה יעבור דורות הבאים. אין איזה יתרון, זה לא יעבור דורות הבאים. זה מת, הכל מת, הכל מכניזם, הכל מכונה, ובנו יש רצון. בנו יש רצון. קוראים לזה, בשפה אחרת, תיקון המידות. הפער של האדם על בעלי החיים, זה שאדם יכול להשתנות. הדבר הכי קשה בחיים, זה להשתנות. בשביל להשתנות זה לא רק לקטר. למה אני כזאת דפוקה, למה אני כזאת עצלנית, למה אני כזאת טיפשה, זה שטויות. בחלק גדול המקרים זה אמירות שאין בהן שום ענווה וצניעות. זה אמירות מלאות ייאוש וכעס אולי על מי שברא אותי. רצון להשתנות זה להגיד, אין הדבר תלוי אלא בי. רצון להשתנות זה להגיד, זה מה שאני, ואני יכולה להיות אחרת. אני יכולה, זה דורש המון מאמצים, והמון השקעה, ועמל, וכנות. אני יכולה להיות אחרת. זה הדבר היחיד שקיים בעולם שיכול לרצות, יכול לרצות. הדבר היחיד שיכול להכאיב לעצמו, מתוך בחירה. אני רוצה להיות צדיקה, אני לא רוצה להיות אגואיסטית, ולכן אני מדכאת את הדחפים האגואיסטיים שלי, אני גוברת עליהם. זה שאחרים מכאיבים לנו לפעמים זה אסון, זה לא דבר טוב. זה שאנחנו מכאיבים לאחרים זה אסון הרבה יותר גדול. אני יכול להכאיב לעצמי מתוך אור בעיניים, מתוך ברק, כן? אני יכול לדלג על הרוחות, אני יכול לא לישון, אני יכול לבזבז את הכסף, אני מוכן לסבול ולשבת בבית הסוהר, כי יש לי חלום. כי אני מאמין שאני יכול לשנות את עצמי. תיקון מידות זה לא דבר פשוט בכלל. תיקון מידות איך הגון גנומי, יותר קל ללמוד את כל השעס ברמה שלו, אני חושב, מאשר תקן מידות. אפשר להתרגל, להתנהג יפה, אבל לתקן זה להשתנות, זה להגיד זה אני. להינתח ולהגיד, זה באמת הפנימית שלי, אני רוצה משהו אחר, אני רוצה... צריך בזהירות, בעדינות, בנטור כירורגי מדויק, לדעת איפה לשים את האצבע. אבל השכל שלנו הוא חלק מקומפלקס הרבה יותר גדול, שיש בתוכו גם רצון. ואם אנחנו רוצים עולם של אנשים שרוצים, אנחנו צריכים להרשות להם רצות. ואנחנו יכולים להם לגדל רק רצונות שהם רוצים. ילדים לבד יחליטו מה הם רוצים. את לא תחליטי להם בחיים, את לא תחליטי מה הם רוצים. את יכולה ליצור עולמות חסרי רצון. יכולה לתגמל, הכל במקל וגזר, הכל בפרסים והכל בעונשים. הכל בציונים והכל בתחרותיות. תחרותיות זה בכלל מכשיר נהדר בשביל מה? בשביל להשמיד רצונות. משהו בתחרותיות, את כבר לא עסוקה במה את, את עסוקה באיך תשיגי אותה. באיזה ציון תקבלי, באיזה מקום תהיה בכיתה, ומצד הפזמונים, מצד המחירות, ובבחירות וברייטינג. אז תחרותיות זה מכשיר מדהים שעוזר לך להוציא מעצמך המון המון עבודה קשה. אבל אין את זה כל קשר לעצמך. תחרותיות זה להכניע אותך למסגרת, צד מסגרות שאני תובע ממך. את יכולה לקבל 10 במבחן באנגלית למשל. תראו, אפילו לקחת כזו דוגמה. את יודעת שגם אם קיבלת 10 באנגלית, את לא שייקספיר, נכון? סליחה שאני מעליב אותך. יכול להיות שאת די מגמגמת באנגלית, אז למה קיבלת 10? כי המורה הציבה סף מסוים ואמרה שמי יעמוד בסף הזה הוא 10. זאת אומרת שאת מראש כופפת עצמך, נכנעת, השתעבדת לדרישות של המורה. תגידי, בסך הכל עוזר ללמוד אנגלית? כן, אבל זה לא בסך הכל, כי ככה מודדים את עצמם, נכון? כמה קיבלתי בזה וכמה קיבלתי בזה, ומה המצב ומה הציון. זה עולם שלם כזה שנע סביב הדברים האלה. עולם בלי רצון זה עולם עצוב. זה עולם הרבה יותר מסודר. הרבה יותר נוח אם את שולטת או את נשלטת. יש הוגה, יש כמה אנשים שמחליטים לכולם מה הם ירצו. וכולנו מוחאים כפיים, ומישהו אומר לא כמו כולם, אז מה עושים? אז רודפים אותו ומתייחסים אליו כמטורף. אבל היחידים שרוצים הם אלה שמשנים את ההיסטוריה. מי שמתקן את המידות, אחרי זה יוכל גם לתקן את הבית. מה זה את הבית? זה לא רק הוא יהיה שונה, אלא את השכינה ביניהם, את הזוגיות שלו. מערכת היחסים של איש ואישה, רק אדם שמתקן את המידות זה אדם שיכול לבנות בית אמיתי, ורק מי שבונה בית אמיתי הוא בסופו של דבר שצריך להנהיג מדינה. כי מי שלא יודע לעשות את זה, אז הוא מכונה, מכונה. פעם קר לו, פעם חם לו, פעם רעב לו, פעם צמא לו. פעם הוא רוצה את זה, פעם הוא רוצה, זה גלים כאלה. זה עובד לפי זרמים סטטיסטיים. פעם כולם רוצים ככה, פעם כולם רוצים אחרת. שואלים, נכון, נכוני הסטטיסטיקה, מה כולם אומרים? זה כמו פוליטיקאים היום, שמנהיגי דעת כאן, מה זה מנהיגי דעת כאן? הם שואלים את הסקרים, מה אומרים? מה דעת? אומרים לו, מה דעתך חכה? הם צריכים לראות מה הסקר האחרון. מנהיג אמיתי זה מנהיג שאומר, אני שם פס, יתקרו אותי לכנסת, לא יתקרו אותי לכנסת, יהיה לי תפקידים, יהיה לי מנדטים, לא יהיה לי מנדטים. אני צועק את האמת שלי, אשים אותי בבית סוהר שהוא שם משוגע, אני צועק את האמת שלי, בכל הכוח. יהיו לי אוהדים, לא יהיו לי אוהדים, אני אגיד איך לפי דעתי צריך לעזור לעם ישראל. אבל אם אני מוכן למכור את זה בשביל כל מיני הצלחות בעולם, אז מכרתי והגעתי להישגים יפים מאוד, לרצות לא רציתי כלום. אז צריך שיתגדל הרצון מכלל כוחו השני. ואחר כך, אחר כך זה לא צריך להיות שנה אחרי זה, אחר כך זה יכול להיות בו זמנית, נכון? כמו שאומרים, מה יותר חשוב, לנשום או לאכול? יותר חשוב לנשום, אחר כך תאכלי. לא, את יכולה ביחד לעשות את זה. אפשר לאכול ולנשום ביחד? אתם מבינות את הרעיון, נכון? אחר כך זה בהיררכיה. בטח שכדאי לפתח אותו בקודש. מה הכוונה? זה עולם שלם, מה הכוונה? אבל כדאי לחנך ילד, ליצור לו עולם של קודש, געגועים לקודש, דוגמה אישית של קודש, שקיקה לקודש, אהבה לקודש. ממילא כוחות הרצון שלו יתועלו לכיוון של קודש. ילד שהרשו לו לרצות, יגדל להיות מבוגר עם חלומות. אתם יודעות מה ההגדרה של חלום? מה זה חלום? חלום זה לא ריאלי, נכון? בעלי חיים לא חולמים חלומות. אם את רואה כלב שנדמה לך שהוא מחייך בשנתו, אז א' הוא לא מחייך. זה סתם הבאה מקרית שהייתה לו. אם הוא מחייך, אז הוא חולם עכשיו לשניצל טוב. האם אנחנו לא רוצים לחלום על שניצלים? אנחנו רוצים לחלום על תיקון עולם, על חוט שדאי? אנחנו רוצים בשוב השם את שיבת ציון. האם אתם חולמים חלומות כאלה אנחנו רוצים לחלום? זאת אומרת שאנחנו מוכנים להיפגש עם דברים שהם לא ריאליים, ובכוח הרצון שלנו לשנות את העולם. ולהפוך בסופו של דבר את החלומות לדבר הכי ריאלי והכי אמיתי. את החלום של שיבת ציון לממש, לרקום לו אור, גידים ובשר. אז יש חלומות. את המדינה הזאת אנשים חלמו. חוזה, הוזה, זו מילה מאוד דומה, נכון? בהי ובחטא יש איזה קו קטן. אז חוזים, חוזה, ישעיהו חוזה, חוזה המדינה, כך קראו להרצל. רוב האנשים יחשבו שפסיכופת, שצריך אשפוז. יכול להיות. אם את לא רוצה להסתבך, אז תגידי מה שכולם אומרים. תביטי ימינה ושמאלה, כולם יגידו ככה, תגידי גם אחריהם ככה. לחץ חברתי הוא יעיל בצורה מצוינת לשכנע אנשים. זה עובד לך זמן חבל. אם אנחנו רואים צים חולמים, לא יהיו צדיקים אם הם לא יחלמו. צדיק הוא בן חורין. תראו, זה מטורף לדבר על נביאים ונביאות. צריך כמה מטורפים שיסכימו לדבר על זה. גם ככה זה ייקח הרבה זמן, גם ככה זה דורש דורות. אבל אם הגענו לירח ויבשנו את הביצות והקמנו את המדינה, אז זה בזכות כמה מטורפים שחלמו. צריך איזו מטורפת אחת שתחלום שיכולה להיות נביאה. האם היא תהיה נביאה? לא יודע, הילדים שלה, אבל יש כבר סיכוי מאוד מאוד גבוה שזה יקרה. כמה אנשים שמוכנים לרצות, מוכנים להפוך את העולם הזה. מוכנים לצאת לקרבות נגד מוסדות ונגד תחנות רוח ונגד מה לא. הם מוכנים לסבול ולהיות מאושרים שהם ניצחו. כי הם ניצחו, כי הם רוצים. ומי שרוצה חיים. זה הרבה פחות כואב. אם את לא רוצה שיכאב לך, אל תרצי. כמו הכדור. אם הכדור יחשוב מה אני רוצה, אני אבעט אותו לשם, הוא צריך להגיד, לא, אני רוצה להישאר פה, ביתה תהיה הרבה יותר כואבת. ככה ביתה דוחפת אותו, והוא אף לשם. אם הוא מחליט להישאר בו בכוח, הביתה תכאיב לו. בסדר, מכדור אני לא מצפה ליוצאות שום דבר, אבל מאיתנו, כדאי, מה רצית לשאול קודם? כן. אז מה את שואלת? יש מקסחת דשא כזאת, אתה יודעת מקסחת דשא? את יודע מה זה עשבים שוטים? שמעתם פעם את הביטוי עשבים שוטים? בטט, נכון? שוטים זה מעליב. עשבים טיפשים, כך קוראים, נכון? מה זה עשב שוטה? מה ההגדרה של עשב שוטה? בטף זה כולם, נכון? אין עשב שהוא לא שוטה. אז מה זה עשב שוטה בטט? מה זה? מה? הוא נמצא במקום הלא נכון. מה למשל? איזה עשב הוא שוטה? מי? קוץ הוא שוטה? הוא לא נצרח. ושושנה היא שוטה? כן? בטח שכן. אם שושנה פורחת באמצע שדה חיטה, אז היא עשב שוטה. ואם חיטה צומחת באמצע שדה מלפפונים, אז היא עשב שוטה. עשב שוטה זה יכול להיות הפרח הכי יפה, הירק הכי יפה, זה יכול להיות עשבי בשמים. הוא פשוט לא, מה? הוא לא מתאים לי. אני רוצה משהו אחיד, אני מגדל תעשייתי. ואין לי כוח לכל מיני שושנות שנדחפות לי פה באמצע עבודה, ותופסות לי מקום ושוטות לי את המים של החיטה, אז אני עוקר אותם. אם בערוגה החלטתי שיהיה לי ערוגה של אמנון ותמר, ופתאום צומח לו איזה יפינטון, אז אני לא מזהה אותו, אני יודע שהוא לא אמנון כמו, אני כותף אותו. מה כתבתי? את מה שאני לא רוצה. אבל יכול להיות שזה הפרח הכי יפה בגין, אבל זה לא מתאים לי. זה לא מתאים לי. בכלל אם היפינטון הזה הוא עכשיו בגיל ההתבגרות, אז בכלל הוא לא מתאים לי. כי בהתחלה, איך מסופר את הסיפור הזה, מזוכות על הברברון, לא הברברון. הברבזון. הברבזון המכוער, אם יצליח לי. לא, אני טעיתי בטעות, לא בכוונה. בדרך כלל אני טועה בטעות. הברבזון, אני פחדתי אפילו כשאני אמרתי פעם שנייה. הברבזון המכוער, אז זה נראה לא טוב בהתחלה, את יודעת. בגיל ה-10 זה נראה לפעמים לא יפה. זה כל מיני פצעי בגרות ותסבוכים, וכל כך יפה לקחת איזה מסמרה, להוריד לו את הראש ואת הידיים ואת כל השטויות, ואז יישאר איזה משהו נחמד כזה. אמרת, אנחנו נשלב ידיים, נהג יפה. מה שרוצה לשתות מים הוא מצביע כזה בעדינות, חכי עד סוף השיעור, לא שמו לב לב. ופוצי מוצי. כל גיל ההתבגרות זה בכלל מיותר לגמרי, נכון? כדאי לשאיר אותם כאלה קטנים, ממושמעים, קשובים, צעקה אחת והכל מתיישר. פתאום זה גדל. הייתה ילדה כזאת חמודה. מה קרה לה למען השם? מה שהגיעה לכיתה זין? איזה שירים, איזה שטויות, על מה היא מדברת, עם מי מסתובבת. חבל שלא פחלצנו אותה, כזאת יפה כזאת, לא טורפת, עם חיוך, נתקע לה איזה פרח באוזן, זה יהיה מקסים. אבל אם אנחנו רוצים מישהי שתהיה פעם חיה אמיתית, שנצח ישראל יעבור דרכה, את יודעת, יום אחד ההורים יהיו ב-120 ו... הילדה לא תוכל להישאר ילדה. אם אנחנו מאמינים שיש פה נשמה, יש פה שתיל, שזה לא עשב שוטה, הרצונות שלנו, בואו נגלה לכם סוד, הרצונות שלנו הם רצונות אלוקיים, תמיד. אנחנו לא יכולים לרצות משהו אלוקים לא רוצה. אנחנו טועים הרבה פעמים בכתובת, זאת אומרת, בתובנה, בהבנה שלנו מה אנחנו רוצים, וזה אנחנו טועים הרבה פעמים. את זה אנחנו מפרשים לא נכון. קודם כל אנחנו צריכים להבין מתי אנחנו רוצים ומתי מישהו אחר ישליט עלינו את רצונו. מתי אנחנו רוצים ומתי אנחנו מלאי תאוות, מדחפים ויצרים. דחפים זה שמישהו דוחף אותם ולא שאנחנו דוחפים אותו, נכון? פה אנחנו צריכים לזהות מתי רצון. וגם אחרי שאנחנו מזהים מה הרצון, אנחנו רוצים לברר מה אנחנו רוצים באמת. יש לך כל מיני חלומות בגיל 16. את רוצה להקים יישוב. את רוצה להפריח את הנגב, להקים יישוב. עוברות כמה שנים ואת לא צריכה לבוז לרצון הזה. אבל לנתח אותו ולהקשיבו מחדש. זאת אומרת, זה שרציתי להקים יישוב, זה באמת מה שרציתי, או זה נתיב שדרכו הבעתי את הרצון שלי לתרום ולהפריח. איזה שממה בדיוק רציתי להפריח? יכול להיות שאת השממה של הנגב, אנחנו כבר לא כל כך רוצים להפריח את השממות של הנגב, נכון? אנחנו רוצים שישאר קצת מדבר בארץ ישראל. מתאים לכם שיבנו מרכזי קניות בלב מצפה רמון? מצפה רמון אולי, אבל לא בלב מכתש רמון לפחות. לא תמיד צריך להפריח אותו יותר מדי, חלק ממנו יפה שהוא שיהיה פראי וטבעי. אז יכול להיות שרצית להפריח את השממה, יכול להיות שעכשיו התפקיד שלך זה להפריח את השממה הרוחנית, יכול להיות. יכול להיות, אז לא מזלזלים ברצונות, רק מאבינים אותם בצורה יותר עמוקה, בצורה יותר פנימית, בצורה יותר גדולה. לפעמים נשארת אותה הבנה, אבל אם אנחנו לא נרצה, אז החיים שלנו מיותרים. אם אנחנו לא נרצה, אנחנו מכונות שכפפות לתהליכים כאלה, גלובליים, עוצמתיים, שמכתיבים לנו מראש. איזה תסרוקת, ומה המודה, ומתי זה נחשב נעליים מיושנות, ומתי זה נחשב נעליים חדשות. זה כל מיני אנשים שמחליטים עלינו. מחליטים עלינו. אנחנו לא מעלים את דעתנו. אני מתה לראות את זה, אני חייבת לקנות את זה, אני משוגעת על זה. יכול להיות המשפט המשוגע הזה נכון, אבל במשמעויות אחרות של השורש המופיע בלב המשפט. זה יכול להיות שבאמת אני רוצה את זה. אבל שוב, המדד הראשי, אם את רוצה לקום ואת לא רוצה לקום, אם את ממש רוצה לקום בחמש בבוקר, ואת ממש רוצה להמשיך לישון בחמש בבוקר, אז איפה הטעות? אין לך רצון, אין לך פיצול רצון. את רק רוצה לקום בבוקר. רק הגוף שלך קשה. הגוף שלך, היצרים שלך, הבשר שלך, הוא זה שאין לו כוח לממש את הרצון. אבל אז אם מתבלבלים, ואומרים אני רוצה להמשיך לישון, את לא רוצה להמשיך לישון. זה לא פייר אולי, אבל איפה שאת מוכנה לסבול, איפה שאת מוכנה להשקיע, איפה שאת מוכנה להקריב, שם את רוצה, שם את נמצאת. ולא תמיד יש לי כוח להקריב, לא תמיד יש לי כוח לעשות את זה. צריך לבדוק, למה לא? אם זה מה שאת רוצה, למה כל כך הרבה דברים אנחנו רוצים ולא עושים, ולמה כל כך הרבה דברים אנחנו לא רוצים, בכל אופן כן עושים? זו שאלה שכדאי לברר אותה. אבל זה היתרון של האדם על פני בעלי החיים. האומנות, התרבות, המדע, פחות מרשימים את רבי יהודה הלוי. כן, מרשימים, בהחלט מרשימים. רבי יהודה הלוי הוא איש מדע, הוא לא רק תלמיד חכם. אבל כן, פחות מרשימים. זה יכול להיות שיש אנשים שכותבים שירים מאוד יפים, וממציאים מכשירים מאוד יפים, ואנחנו מלאי תודה, ונהנים מהשירים, משתמשים במכשירים. אבל רצון לא היה פה. יש פה דחפים שהם אולי חיוביים, וצריך לדעת לרתום את הדחפים האלה לכל מיני מקומות. רצון זה המקום שבו אנחנו חיים. ושאר המקומות זה פה אנחנו מקום שבו אנחנו חווים אולי כמו בעלי חיים. בסדר, מותר. אמרתי לכם, אם ילד רוצה ארטיק, אז הוא לא רוצה ארטיק. הוא משתוקק לארטיק, וטוב מאוד גם לתת מקום לתשוקות שלו. זה בסדר גמור. צריך לפנק לפעמים, לא כל הזמן. אבל כשאת רוצה, כשילד רוצה, כן. אז אמרתי לכם, יש עולמות דתיים שמאוד מפחדים מרצונות. מה פתאום רוצה? מה זה חשוב מה אתה רוצה? דבר אליי, לא מדבר, מה שצריך, וגמרנו. כתוב בספר מה צריך לעשות, וגמרנו, אנחנו מאמינים. אנחנו מדברים על זה הרבה 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 בשיעורים על ספר שמואל, נכון, על חנה. שבסופו של דבר, אדם שמקדש את עצמו ומתאר את עצמו ומרומם את עצמו, אדם שרוצה זוכה להיפגש באלוקים גם בתוך הרצונות שלו, או בעיקר בתוך הרצונות שלו. ובשביל לגדל אנשים כאלה צריך לקחת סיכונים, גם לילדים בגיל העשרה. כן, גם לילדים בגיל העשרה. יש דברים שהם ממיתים אסון על עצמם ועל אחרים, צריך להתגונן, אין ברירה, אבל בגדול, כן. בגדול, אחרי זה יהיה קשה לשים אותם מציצים יפים כאלה לשולחן. אבל עצי זית לא נועדו להיות קישוטים על שולחן, זה מידות. עצי זית נועדו לאחוז שורשים באדמה ולהפריח ולהביא ברכה של שמן ושל אור ושל ברכה וכל טוב. תודה רבה.